כל הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד, הקדוש ברוך הוא משאיל בו, שנאמר, מי בכם יראה השם שומע בכל עבדו אשר הלך חשיכים ואין נוגלו. אם נדבר מצווה הלך, נוגלו. ואם נדבר הרשות הלך, אין נוגלו. יפתח בשם השם, הייתה אמה, משום דאבה לבטוח בשם השם ולא בתר. כן, כאן כבר בא לומר, שאם האדם לא בא לבית הכנסת, כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, למה לא בא? נראה. אם היה בגלל מצווה, אני יודע, הלך לעשות איזה, נגיד, דברים של מצווה, לקבור מת, לעשות איזה דבר של מצווה, לעזור לאיזה עני, אז הוא אומר, טוב, נוגע לו, טוב. ואם לא, ואם דבר הרשות, אם חז ושלום הלך בשביל להביא כסף, להרוויח, השם כועס עליו. למה? יפתח בהשם, תפתח, הקדוש ברוך הוא יביא לאדם את הפרנסה, לא צריך לפחד. בגלל זה לא לבוא להתפלל. תפתח בקדוש ברוך הוא. גם כשאדם הולך עכשיו לקנות בית, אמרנו את זה 1,000 פעם. דבר ראשון צריך לראות שהמקום הזה יהיה בו בית הכנסת, יהיה ישיבה, לא ליד הים. איזה שוטים אלה האנשים. אין בהם לא דעת ולא תבונה. עיקר לא חשוב, אבל מה יהיה עם בית הכנסת? ניסה, חס ושלום. יש בעיר אחרת, במדינה אחרת, יש שם מקווה, יש שם בית הכנסת. יש רב פוסק, יש כשרות, יש טבח, יש קצב. צריך לדקדק בדברים האלה. אז אם האדם, הקדוש ברוך הוא אומר, שאם האדם יצא ולא בא, למה לא בא? למה לא בא? אם הלך לדבר מצווה טוב, תבוא על הברכה. אבל הלך לדבר הרשות, חס ושלום לא נוגע לו. חס ושלום, כן. נמשיך את הגמרא. אמר רבי יוחנן, כל הגמרות האלה בא לומר לנו כמה זה חשוב להתפלל בבית הכנסת. אפילו ביחיד, מקום תפילה. זה מקום מיועד לתפילה, כמו שרבותינו אומרים, מקדש מעט. מה זה מקדש מעט? אלו בתי כנסיות, שזה בית המקדש הקטן, שיש בו גם כן את משהו מירושלים, משהו מבית המקדש שנשאר לנו. כן, אמר רבי יוחנן, כן, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה, מיד הוא כועס. אמרתי לכם את זה אתמול, שככה רש"י אומר, כל עיר שאין בה 10 בטלנים. צריך שיהיה בכל עיר 10 בטלנים. מה זה 10 בטלנים? הקהל, כמובן אם זה קהילה גדולה, הקהל צריך לדאוג להחזיק 10 תלמידי חכמים שישבו ללמוד, שתמיד יש מניין, ברוך השם. תמיד יש מניין. אף פעם לא צריך לפחד שאין לנו מניין. יש לנו מניין, ברוך השם. זה נקרא 10 בטלנים. לא כוונה בטלנים שקורה משחקים 6-6. כוונה בטלנים שעוסקים בתורה. אז הוא אומר, אם לא מצא, שנאמר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, אמר מינן, באתי ולאי אף אחד, הכנסת ריק. לצערנו הרב, יש הרבה בתי כנסיות. הרבה בתי כנסיות שאין בניין, רק בשבת, וגם בשבת לא תמיד יש. אמר רבי חלבו, כן, אמר רב עונה, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, הוא אומר, צריך לקבוע מקום, יש בזה מחלוקת בראשונים, רבנו יונה אומר, זה לא נאמר בבית הכנסת, תסתכלו ברבנו יונה, זה נאמר אך ורק, באדם שמתפלל פעם בבית שלו באיזה מקום, אבל בבית הכנסת כל המקומות קדושים טהורים. אפשר לספר לכם סיפור. כשהייתי ילד היו לוקחים אותי, היינו גרים בבית ישראל, לא רחוק מבית ישראל היה בית הכנסת אחד שקוראים לו שמש צדקה, של הרב צדקה חוסן, תלמיד רבי יוסף חיים, איש ממש היה כל ימיו אך ורק לעשות מצוות ומעשים טובים. היה גם מוהל, אני זוכר אותו, היה איש קדוש, איש טהור, לומד תורה, מלמד תורה. אז רבי צדקה חוסיין, הוא היה מקפיד לעשות כל דבר ודבר. אבל, דבר אחד אני זוכר, שלא היה מקום קבוע לאף אדם בבית הכנסת. חוק. כל מי שבא, תבוא ותשב. אין אדם יגיד, זה מקום שלי, זה אני שילמתי, אין לשלם, אין כלום. כל מי שבא לבית הכנסת, תשב ותכתב שאתה רוצה. אני זוכר את זה. לא היה בכלל עניין של מקום. אז כנראה שהוא כמו רבנו יונה הבין שכל מה בית הכנסת, כל מקום זה נקרא קובע המקום. מצאתם את רבנו יונה? מצאתם אותו? אם מצאתם תקראו אותו.
קובע שם החומץ גדול היה אברהם בעזרון, לא אמר זה במקומות של בית הכנסת, כיוון שכולה מקום תפילה היא, אין להקפיד אם זה פעמים בזווית זו, פעמים בזו, אלא רצה לומר, הוא מקום לתפילתו בביתו, שפעמים שאינו יכול ללכת לבית הכנסת, התפלל בביתו, הוא מאחד מקום ידוע לכך. כך עם השמה בירושלמית, לגרסין הנאצם, כל הקובע מקום לתפילתו בביתו, התפלל
כאילו, כאילו... תרשמו לכם, אתם יודעים, תלמידי רבן יונה זה רשב"א, זה כתב אותו הרשב"א, אומרים לי, ככה אומרים הראשונים, שהתוספות תלמידי רבן יונה, זה שתמיד קוראים אותו רבן יונה, זה כתב את זה, הוא רק היה אומר שיעור, אבל כתב את זה, זה הרשב"א כתב את זה, ככה תוארים.
מרן לא פסק ככה, חשבתי. מרן פסק שצריך לקבוע מקום גם בבית הכנסת, לא?
אבל אני רק אומר, יש ראשונים שאומרים בכל מקום, אבל אני זוכר, אני אומר לכם, מעשה רב, יהודי צדיק, תלמיד חכם גדול, תלמיד רבי יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, אצלו היה בבית הכנסת, אני התפללתי שם, אני זוכר, היה חוק, כל מי שבא יושב, אל תגיד זה שלי, בית הכנסת שלנו, כנראה הבין כמו רבנו יונה, שזה לא בעיה. כיוון שהוא נתן מקום לכל אחד, זה נקרא קובע מקום לתפילתו.
אבל כדי רב יש לי לה, המקום לכיסאות זה מקום שבין, שמישהו, כאילו זה פרטי, זה לא כל אחד
יכול לשבת... לכן בית הכנסת זה לא פרטי, בית הכנסת זה לא פרטי. שבנו את שערי טובה, אז כאן הוא כל אחד אמר, תביא כסף שאנחנו נבנה בית הכנסת, אין לך מקום. היום ברוך השם בית הכנסת שלנו, גם כן יש כל אחד ואחד, יש לו את המקום שלו. טוב, תבוא, על כולם תבוא ברכה, גם זה טוב וגם זה טוב. נמשיך הלאה. אז כל הקובע...
זה תפילת 18 שצריך לקבוע את המקום, לא?
זה בעיקר מה שאומרים, קובע המקום לתפילתו בתפילת 18, כן, זה העיקר.
אין זה משנה איפה יושב שאר התפילה? 18 זה חשוב, לא?
כן, כן, בעיקר ה-18 שיהיה לו מקום קבוע לתפילתו. אבל בואו אני אסביר לכם מה שאני חושב בקטנותי. אני חושב שקובע המקום לתפילתו, ממילא יש לו יישוב הדעת. אני יודע, תמיד זה המקום שלי. ממילא הכוונה שלו לא מתבלבלת. כשאדם יושב במקום אחר, תתארו לכם, אני בא ויושב, בסוף איזה בא יהודי אחד, אומר, תסלח לי, זה המקום שלי. אדם מתבלבל. אני פעם הלכתי לבית הכנסת, וישבתי, שאלתי מישהו, תגיד, כאן בטוח שאיש לא יבוא? אמר לי, כן, ישבתי שם. אם היה לי ספק, לא הייתי יושב שם. למה? זה מבלבל את הדעת, זה לא נעים שאדם באים ואומרים לו, קום, קום לך. אז לכן אני חושב שהעיקר הכוונה של הגמרא, שיהיה לו יישוב דעת, שאתה קובע מקום לתפילתו, ממילאת, לא כמו רבנו יונה שאומר בית הכנסת לא, כל מקום, כנראה אפילו בבית הכנסת. כן, אתה צודק מה שאתה אומר, הרמב״ם לא הביא את הפרט הזה בבית הכנסת, הרמב״ם הביא כלל לקבוע מקום לתפילה. כן, אז זה על כל פנים. כן, קביעת מקום לתפילה, אני קורא לכם את השולחן ערוך, סימן צדיק סעיף יוטט, יש לכם? תקראו את זה, תקראו, תפתחו סימן צדיק סעיף יוטט. ראוי לו לכל אדם שיקבע לעצמו מקום מיוחד שיהיה מתפלל בו תמיד, אם הוא מחוץ לבית הכנסת. ובבית הכנסת צריך לקבוע לעצמו מקום לתפילתו. תפתחו. תקרא את זה. אני קורא כאן מאורך הלכה.
סימן צדי סעיף יוצא. כן. יקבע מקום לתפילתו שלא ישנה אם לא לצורך גדול, ואין די לו במה שיקבע לו בבית הכנסת להתפלל, אלא גם בבית הכנסת שקבוע בו צריך שיהיה לו מקום קבוע.
מעניין, למה הוא כתב נגד הזהו, נגד הרשב"א, או תלמידי רבנו יונה? רבנו יונה, אני חושב, אומר דבר נכון, אומר דבר טוב.
אני חושב שמרן עושה כמו הראש פה, כמו שבר גולה כותב, שמביא את הראש, הדעת הראש, אפילו בבית כנסת.
כן. טוב, נמשיך הלאה. כל פנים זה...
קודם, כמובן שלא... לעבור על בן אדם
לחבור
או לבייש מישהו.
בוודאי, 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 חס ושלום. צריך להיזהר, תראו, תראו. זה מצווה הבאה בעבירה. לשפוך דם האדם, סיפרתי לכם פעם אחת, שהיה הגאון הצדיק, גאון עולם, רבי ישראל מסלנט קראו לו, וישראל יפקין. הוא היה גאון עולם, גם בתורה וגם במידות. ופעם הוא הלך בבית של איזה יהודי עשיר, הזמין אותו לבוא אליו, הוא ישב שם ונטל ידיים בצמצום, ממש בצמצום, ממש רביעית מים. שאלו אותו תלמידיו, שיצאו, רבי, אתה תמיד רגיל לקיים את דברי רב חסדא? הנם השם אלוך אופני המאיה, אבו לי מלך אופני הטיבותה, שאתה תמיד נוטל ידיים בשפע, כמו הגמרה, מה פתאום כיום בצמצום? אמר להם, אני אגיד לכם, הסתכלתי פה יפה, וראיתי שיש ילדה אחת שהם מגדלים אותה, שההורים שלה מתו, והעשיר הזה מגדל אותה בביתו, והיא עוזרת להם. אז מה, אני עכשיו בתול ידיים עם הרבה מים, שהילדה יתומה תלך לשאוב מים בשבילי? לכן נקיים את ההלכה. צריך, אמרתי לכם פעם, כמה שולחן ערוך יש? חמש. יש, אין ארבע, יש חמש חלקי שולחן ערוך. יש השכל הישר. גם אותו דבר, אם אדם חס ושלום, מישהו בא ישב במקומו. לא להעליב אותו חס ושלום. זה מצווה הבאה בעבירה, לשפוך דם אדם. אולי אחרי שהוא גמר את התפילה והכל, הכל יכול להגיד לו, שאם יש מקומות אחרים כמובן, אם אין מקומות אחרים, טוב מה הוא יעשה, הוא בא לקחת את מקומו. זה צריך שיקול דעת. אבל לא לשפוך דם של בן אדם, שהוא במקרה לפעמים הוא לא עשה את זה בכוונה, בטעות, חשב שזה מקום שאפשר לשבת בו. פתאום באדם יקום אבי ויוכל, תקום, תעמוד על הרגליים ותצא מפה. או לפעמים יש שוטים שצועקים גם, מה ישבת במקום שלי? חס ושלום. זה נקרא מצווה הבאה בעבירה. לא שווה שום דבר, לא התפילה שלו ולא... יש עוד סיפור מהרב, הרב ישראל מסלן, סיפור מאוד יפה. פעם אחת הוא היה בבית הכנסת, והיה לו יורצייט של אביו. ופעם היה, יום ברוך השם, באו כמה רבנים ואמרו, תפסיקו לעשות בלבולי מוח, זה קודם, לא קודם, כולכם תגידו קדיש. ברוך השם, הצילו את העדה. אבל פעם היה להם לאשכנזים סדר, וכתבו ספרים שלמים, מי שמת לו אב הוא קודם, מישהו תוך שבעה הוא קודם, מישהו תוך שלושים, יואו, בלבול מוח אחד גדול, בקיצור, וגם יש בהם שיטות שונות. אז הוא היה מגיע לו, לפי כל השיטות, אביו נפטר, אב בבית הכנסת, מגיע לו לפני הטבע. היה שם אדם אחד, שבהתחלה הוא ביקש, אמר, הבת שלי נפטרה, אחר כך הוא, אז אמרו, תראה, לפי הדין, הוא קודם. אמר, לא, תנו את זה לא. שאלו, אמרו, כבוד אבא, אמר, אבא שלי, יהיה לו הרבה נחת רוח, כשאדם שיש לו בד ומת, והוא מצטער, ונותנים לו להתפלל, שזה ירגיע אותו, וירגיש שעשה דבר גדול. אתם מבינים, יש שולחן ערוך החמישי, לא שולחן ערוך, אין ארבע חלקים, יש חמש חלקים. יש צריכים לדעת איך לפסוק. אז מה, תגיד, מגיע לו, לפי ההלכה של האשכנזי, מגיע לו, הוא אבין, וזה בשביל ביתו, אבא הקודם. לא, נתן את זה לבת. כדי שהוא אומר, יהיה נחת רוח לאביו, שימו לב, הוא אמר שיהיה נחת רוח לאביו כשאני לא אתפלל. למה? עשיתי טובה עם יהודי שמת ביתו. כן, נמשיך הלאה. אז בקיצור, ראינו את שיטת מרן, ראינו את שיטת הרשב"א, שכולם קדושים, כולם תאורים, אבל חס ושלום לבייש בן אדם בבית הכנסת, שזה לא לעשות דבר כזה, כן. וכשמת, אומרים לו, הענה וחסים מתלמידיו של אברהם אבינו, ואברהם אבינו מלאם דקבע מקום לתפילתו, מאיפה ידענו שהוא קבע מקום, דכתיב, והשכם מבוקר למקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפילת שמה, ויעמוד ונחש ויפלל. כן, מה שכתוב, וישכם אל המקום אשר עמד שם, תלמד ממנו שתעמוד להתפלל באותו מקום שאתה רגיל, באותו מקום שאתה עומד. תקבע מקום לתפילה. נראה רגע איזה ראשונים, כן. מה מישהו אומר על זה משהו? טוב. כן. נמשיך את הגמרא. אמר רבי חלבו, אמר אבונה. אמרנו לכם שלפעמים אוספים כמה ממרות של רבנים. כי היוצא מבית הכנסת ועל יפסיע פסיעה גסה. אמר רבי, אלא אמרן, אלא למפק. אבל למעל, מצווה למרהט, שנאמר, נרדפה לדעת את השם. אז אומר רבי חלבו, אומר שיש מצווה, שאתה יוצא, אל תצא עם פסיעה גסה. זאת אומרת, לא תמהר ללכת. הגמרא שפסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של אדם. כשאדם פוסע פסיעה גסה. כנראה אני מבין שהגמרא הזאת מבחינה דווקא בריאותית זה דבר טוב לרוץ, מה הבעיה? היום הרופאים אומרים, גם הרמב״ם כותב, תתעמל, 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 שני שאתה אוכל תרוץ קצת, תתעמל, תזיע. מה הכוונה פסיעה דקה נוטלת? אני חושב אולי לגמרא הזאת, שהאדם יוצא מבית הכנסת ויברח יעקב שדה ארם, ואכלת ושבעת וברחת, יאללה, ללכת, לא, ישבת בבית הכנסת, גמרת את התפילה, יישב עוד כמה דקות, היה ליהודים, אני זוכר בקטנותי, שהיה חובה, הרב היה אומר להם אחרי בית הכנסת, אל תוציאו את התפילין. ישבו, נלמד חוק לישראל. למה? להראות שאנחנו רוצים לברוח מהתפילה. זכינו, הגמרא אומרת, אבל לבוא לבית הכנסת להפך. להפך, כשאתה בא לבית הכנסת, תרוץ, נרדפה. למה? להראות שאתה אוהב את בית הכנסת. אתה רוצה כמה שיותר מהר להיות עוד דקה בבית הכנסת. למשל, מענמי, למפק, לצאת. למה? זה מראה שאתה בורח. אבל למעל, כן, כן. זאת אומרת, אמה, והוא בא לפרש את זה. כן.
רב.
כן.
מרן גם מביא שבשבת מצווה לרוץ לבית הכנסת.
כן, לא? כן, כן, כן. נכון, נראה את זה בגמרא, תקף, תקף. נראה את זה, תקף. כן. אמר רבי זה, הנה, זה מרשע וחזן עלו הבנה דקראתה לפרקה בשבתה. זאת אומרת, היה להם שיעור תמיד, היו רצים. אמן, כמחלל חס ושלום רבנן, שבתה, הם עושים דבר נגד הדין. אסור לרוץ בשבת. כיוון דשמן, ליד רבי תנחום, כיוון שמעתי את הדברים האלה, אמר רבי יושע בן לוי, לעולם ירוץ אדם מדבר הלכה, אפילו בשבת, פרקה, הכוונה שיעור, היו לומדים הלכות, שנאמר, אחרי השם ילכו כריש, ענן אמרה התנה, זה הגמר מה שאתה אמרת. הנה, אומר, כאן הוא מביא אל יפסיע פסיעה דקה שמראה בעצמו שכן שעיקו בית הכנסת דומה עליו כמסוי בורח נרדפה לשום מרוצה שהרודף רץ לפרקה לשמוע דרשה מחללין רבת שבתה דאמר מור עשו לפסוע פסיעה גסה בשבת שנאמר אם תשאי משבת רק דרך הקדוי זה בגמרא שאדם צריך ללכת לאט בשבת לתת להרגיש שאתה ביום חופש הגמרא אומרת להחליף בגדים, ללבוש בגדי שבת, ללבוש בגדים. ואם אדם אין לו, לכל הפחות יתנהג הנהגה כמו של אדם שהוא עשיר וטוב לו, לא ממהר, לא רץ, להוציא את הבגדים למטה, היו רגילים הפועלים להרים, העשירים היו מורידים. תנהג כמו עשיר, אפילו שאין לך כלום. כן, כן.
כבוד הרב, איך אתם מבינים שהוא אומר שמוריד באור עיניו של אדם מי שלוקח פסיעה גסה?
בוא אני אסביר לך, יש הרבה, בוא אני אסביר לך דבר אחד, בוא אני אסביר לך דבר אחד. המושגים שלנו שונים מהמושגים שלהם. הם הבינו, אם האדם מאוד מאוד רץ ומתעייף, זה לא בריא לעיניים. ככה הבינו. לכן אמרו, פסיעה גסה, נוטלת מאוד אחד מהווה, אתה מחזיר את זה בשבת ההבדלה, על ידי המצווה שאתה מקיים. לכן הרבה אנשים לוקחים את היין בהבדלה ושמים את זה על העיניים. גם השמים. שיחזיר לו מאור עיניו של אדם, הבדלה, אתה אומר שעל ידי הבדלה אנחנו מחזירים, הנה התפללתי.
חשבתי שזה הקידוש של השבת, זה יש מה הגמרא אומר בסוף ברכות, ששמים קצת מהיין שלו.
בקידושה והבלתה, גם זה וגם זה, גם זה וגם זה, גם קידוש וגם הבדלה, כן. תפתח את הגמרא, תראה, תפתח את הגמרא, נראה את זה, אם אני טועה, טועה, אני זוכר שכתוב בקידושה והבדלתה, גם זה וגם זה, כן. טוב, מאור עיניו, אחד מחמש מאות, שלוקח מחמש מאות מאחד מאור עיניו. כל הפוסע פסיע עדיקה נוטל ממאור עיניו אחד מחמש מאות. כן, נמשיך. כאן רואים דבר מעניין, שאדם שעושה דבר לא כפי הלכה, נקרא מחלל שבת. לאו דווקא חילול שבת שאדם, אני יודע, עושה מלאכה דאורייתא. לא, אפילו אם אדם עושה דבר שחכמים אמרו, אל תעשה, זה גם נקרא מחלל שבת. כמה דשמה, לא נאמר, וגם אני בעצמי ראית. אמר רבי זרע, אגרא דפרקה, ראיתא, שאתה הולך לשמוע את השיעור, תעשה שאתה אוהב את זה, תרוץ. כן. אמר רבי, אגרא דקלה, דוחקה, אגרא דקלה, שבת לפני הרגל, הכל היו מתאספים לשמוע הלכות. אז היה להם מנהג, אני זוכר בירושלים, היה מטעם הרב הראשי, היה הרב הראשי, כותבים מודעות. שבת זכור, שבת קלה, לפני שבועות, לפני פורים, היו מודיעים לפני שבת הגדול, אלו כמה שבתות שהיו מודיעים. רבי יוסף חיים, זכר צדיק לברכה, קראתי שכל בתי הכנסיות היו סוגרים אותם, כדי שהוא ידבר בארבע שבתות האלה. שבת קלה, שבת הגדול, שבת שלפני כיפור, שבת תשובה. כן, ושבת פורים, זכור, כן, שבת זכור. אלה ארבע שבתות הללו, שהרבנים היו דורשים, הרבנים הראשיים, והיו סוגרים את כל בתי הכנסיות. אפילו שחכם יוסף חיים עליו השלום, הוא לא היה שום תפקיד. אבל כיוון שכל הקהל, כולם היו תלמידיו, כיבדו אותו, וסגרו את כל בתי הכנסיות, של בבל היה להם הרבה, כדי שכולם יבואו למקום הזה שקוראים לזה קלה. זה היה שבת לפני המועד. אז לפני שבועות היו עושים את זה, שבת קלה.
כן. רוצה להגיד את מה, ממגים על עמוד ב', וכמה אומרת, ויש עמים אף לא יפסיע פסיעה גסה, ואמר מורט, פסיעה גסה נוצא לך מתפקוף ממאור עיניו של אדם, מה הייתה כנדה להדרי בקדושה דבי שמשי?
כן, אתה צודק.
שותק כוס של קידוש בשבת בלילה.
כן, אתה צודק. כן, אז אני לא זכרתי טוב. נמשיך. כן, אז אגרה דקלה, דוחקה, זאת אומרת שבאים הרבה אנשים, זה שכר שאדם מקבל. הכוונה לומר שאם אפילו אדם לא מבין את כל השיעור, היו אומרים פלפולים, אני זוכר בזמנו, אפילו שאדם לא מבין, עצם העובדה שהוא מכבד את הרבנים שבאים לשמוע ובאים כולם, זה גם כן שכרו גדול. אמר רבה, אגרה דשמעתת, סברה, שכר טוב של לימוד שאדם מבין, אתם שומעים? שהוא יגע ותורח ומחשב להבין טעמו של דבר, כך אומר רש"י. אם כן, שאתם לומדים, השכר הגדול ביותר, שאדם מבין, לא שאדם קורא. יש משם הרב חידש, אם האדם קורא ולא מבין, בזוהר זה גם שכרו גדול. טוב, מה לנו לדבר על גדולי הדור, הרב חידה אומר את זה, אבל תשמעו מה שאני אומר כהגמרה, כפשוטה. צריכים ללמוד כדי להבין. ללמוד תמיד כדי להבין, גם אם אתה קורא זוהר, גם אם אתה קורא מה שלא קורא, תשתדל כמה שאפשר להבין מה אתה קורא. לכן היה הבדל גדול בקבלה, בין הקבלה הפשוטה לבין הקבלה של רמח"ל עשה. כמו שהקבלה הרגילה זה אומר כך, וזה העולמות האלה, וזה הספירות האלה, ושאתה עולה לתפילה הזאת העולם הזה, ויורד בעולם הזה, מה אתה אומר? הם בעצמם לא יודעים, אני דיברתי עם כמה מקובלים, יודעים מילים. בא הגאון רבינו משה חיים לוצאטו ונתן הסבר לקבלה. הוא היחיד שהסביר מה זה עולם, מה זה פרצוף, מה זה ספירה. תבין מה זה ההבדל, מה שינוי. יש עשרה ספירות ויש חמישה פרצופים. מה ההשפעה של הפרצופים? מה ההשפעה של... לא מילים לקשקש, להגיד מילים. לצערנו הרב, הרבה מקובלים שאני ראיתי אותם אינם מבינים מה שאומרים, לא מתעמקים. צריך להבין. הוא אומרים, הגאון מווילנה עליו השלום, כך קראתי במכתב שכותב את זה בהקדמה, שכותב אחד בשם בן אח של רבי חיים מוולוג'ין. מעניין מאוד מה שהוא כותב. אומר שאני שמעתי, תשמעו אותו מה אומר, שמעתי מאור ישראל רבי חיים מוולוג'ין, שהוא היה תלמיד הגר"א. שהגר"א אמר את הדברים האלו, זה מבהיל מה שהוא אומר. אם תגיד את זה למקובלים, שחטוך. הוא אומר שראיתי שהוא הבין את הקבלה, כך הוא אמר, והיה לו ספק אם מערך הוא הבין את כל מה שאמר, מה שאמר מורו ורבו. אחר כך הוא אמר, וראיתי במאמר, במקום אחד שהוא כן הבין אותו. השאל אותו רב חיים מוולוג'ין, אמר במאמר הפסיעות, אמר כן. כן, אם היום תגידו את זה למקובלים בארץ, יעשו שחיטה על זה. מה? הוא אומר שהיה לו ספק אם מערך הוא הבין. ויש לי ראייה גדולה לזה, שמביאים שבשעת פטירתו של הגר"א, הוא אמר להם, אל תלמדו קבלה. תביא שער הגלגולים, אני אקרא לכם.
בשעת פטירתו של הארי.
כן, בשעת פטירתו של הארי, היה שם תלמיד, קראו לו ביצחק הכהן. והוא אמר שתיזהרו, אל תלמדו יותר קבלה, תעשו. ורק רבי הרב חיים יעסוק בה בלחישה, זאת אומרת בינו לבין עצמו. למה שלא הבנתם אותי ותהיו כופרים? בטח, אם אדם קורא את הקבלה כפשוטו, שיש חבר, פעם שאלו את הרמב״ם, אמרו שיש ספר אחד קדוש וקרוב, שקוראים לו...
מה?
שער הגלגולים. אמרו לו שיש ספר אחד שגדול, שום קומה קוראים לו. אמר להם הרמב״ם, כמה שאני מציע לכם, תשמידו את הספר הזה, תמחקו אותו מן העולם, זה איזה יווני אפיקורוס כתב אותו. אין לה השם לא דמות. כל הקבלה מלאה מזה, זה ספר גדול מאוד בקבלה. ספר גדול מאוד בקבלה. אז אני, למה אני אומר לכם את זה? שהקבלה היא ספר עמוק מאוד, אתם מבינים? אבל לא מבינים את זה, הם סתם קוראים, אומרים מילים, 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 מילים. כן, זה הספירה הזאת, וזה העולם הזה, וזה יורד. אני פעם ישבתי עם כמה מקובלים, ראיתם, רק אומרים מילים. לכן, אמר חיים ויטל, הוא ניסה להבין כל דבר ודבר, מה הכוונה של הדברים האלה? מה באמת הוא אומר לנו? הארי, מה התכווה לומר? מה זה ספירה? מה בדיוק הספירות? זה לא חס ושלום שיש איזה דמות של גוף, שיש ידיים, רגליים, חס ושלום, חס ושלום. הנה, אני אקרא לכם תקף את הממרה הזאת, שאמרנו רבי... הנה, כאן, כאן, אני קורא לכם את זה, תשמעו, תשמעו, תשמעו. כדאי, תרשמו לכם את זה. הקדמה למתת, לפני הסוף שלו, לפני הקדמה תמן, בשער הגלגולים. סיפר לי, מי כותב את זה? משה חיים, הרב מערכו, רבי חיים ויטל. סיפר לי, רבי יצחק הכהן, כי בעת פטירת מורי, כשיצאתי מאצלו, נכנס הוא אצלו. והבכה לפניו ויאמר, וכי זו התקווה שהיינו כולנו מתאהבים בחייך? נראות טובה, תורה, חוכמה גדולה בעולם, ואת למה אתה מת? וישיבהו, אילו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם, לא סילקוני מהעולם הזה קודם זמני. הוא היה צעיר, מסכן הארי, 40 וכמה, 30 וכמה. ועודנו מדבר עמו, שאל עליי, ואמר, איכן הלך חיים? וכי בשעה כזאת הלך מאצלי, והצטער מאוד. והבין מדבריו, כי היה רצונו למסור לו איזה דבר סתר. אז אמר לו, מה נעשה מכאן ואילך? ויאמר, תאמר לחברים בשמי, תשמעו, שימו לב מה שאומר הארי, רבי יצחק הכהן, שיגיד לכל התלמידים שלו, תאמר לחברים בשמי, שמהיום ועלה, לא יתעסקו כלל בחוכמה שהם מתאים, כי לא הבינו אותה כראוי, ויבואו חס ושלום מדי כפירה ואיבוד נפש, ואומנם רב חיים לבדו יעסוק בלבדו בלחישה בסתר. ויאמר, וכי חס ושלום אין עוד תקווה, ויאמר להם, תזכו, אני אבוא לכם ואלמדכם. ויאמר לו, איך תבוא ותלמדנו, אחר שאתה נפטר? ויאמר לו, אין לך עסק בנסתרות. איך תהיה ביאתי לכם? אם בחלום, אם בהקיץ, אם במראה, ותקף אמר לי, קום, אתה כהן, צא. והגיע הזמני, כי אין לסמני להעריך בשום דבר, ויצא מאה, ויצא שיצא מפנם ביתו, פתח פי ויצא נשמתו בנשיקה לחיים. זה מעניין מאוד, תקראו את זה. הקדמה למתת בסוף, סיפר רבי יצחק הכהן. למה, למה? אני אגיד לכם. בקבלה שלומדים, אומרים שידע גבורה דרעה, מנה, שמאלה, יש יד ימין, יש יד שמאל, יש שם, חס ושלום, חס ושלום. אדם שלומד את זה יכול להיות אפיקורוס. צמצום, הקדוש, צמצם את עצמו באמצע שבו, עם חס ושלום. אדם לומד את זה כפשוטו שהשם מהאמצע שלו פתח עולמות וברא עולמות. כי פשוטו זה אפיקורוס גמור, עושה את הגוש ברוך הוא, שהוא גוף, שהוא משתנה, הוא יצא ועשה את העולמות, זה ממש, אם האדם מבין כפשוטו, דברי שטויות חס ושלום, אלא יש לזה כוונה, והוא מסביר את זה, משה חיים לוצאת, הוא גם הרב וזהו, גם הרב בספר התניה, הוא גם מסביר את זה, ואומר שלא חס ושלום כאמרים אותם כפשוטם, על מי הוא מתכוון? לא כמו אותם הטועים, אנחנו לומדים אותם כפשוטם חס ושלום. כך הוא כותב בספר התניה, שער הייחוד והאמונה. החסידים, השוטים, חסידי חב"ד השוטים, כשהוא התכוון על הגאון, חס ושלום, הגאון לא הבין את זה כפשוטו, חלילה וחס. הוא בעצמו אומר שיבואו, שאלה שלמדו אותו לא הבינו את הארי, הוא בעצמו כותב את זה תלמידיו. הגרא חס ושלום שחשב, הם אומרים שהוא התכוון על הגרא. הוא התכוון, יש כאלה אומרים על משנת חכמים, ככה יש כאלה שאומרים ששם הוא הבין את החס ושלום הצמצום כפשוטו, שכאילו זה יש באמת רווח וזה שטויות להגיד דברים כאלה, זה כפירה ממש, כפירה שמסלח להם, ככה הוא כותב, השם יכפר באדם, בספר התניה הוא כותב את זה. אז אני רק אומר לכם, זה סברה, אתם מבינים, אדם לא מבין, אל תלמד בלי להבין, קבלה מקובלים, 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 הטובים שבהם רק יודעים מילים, מעט מאוד, מעט מאוד שנכנסים לעומק ולהבין את הרמזים שבהם. מה הוא מתכוון שהוא אומר שיש דרעה ימינה, דרעה שמאלה, מה הדברים האלה? ויש לו כאן, ויש גופה, תפארת גופה, נצח ויותר אין שוקים, ואחר כך כל הספירות שהם עולים ויורדים, ויש אבא ויש אמא, וזה מוכין. כשאדם קורא את זה וחושב שהדברים כפשוטם, זה אפיקורסיות לומד שם, מה שאמר הארי בעצמו, יבואו לידי כפירה ועיבוד נפש. לכן, הגר"א דשמעתא סברא, צריך להבין מה שאתה לומד, לא משנה מה. כל דבר שאתם לומדים, צריך להבין אותו. רוצים ללמוד קבלה, תלמדו עם כלך פתחי חוכמה של רבי משה חיים לוצאטו, שהוא מסביר אותו. הספר הזה מאוד, לא לומדים אותו המקובלים, הם נגד זה. היה לו בעיות לרב משה חיים לוצאטו, עליו השלום, וגם הרב חידה באגרות שלו היה קצת נגדו. היו לו הרבה רבנים שעשו לו צרות, מיררו את חייו. היו לו ממש רבנים גדולים באירופה, שעשו לו הרבה הרבה בעיות. הוא ברח בסוף מאיטליה ונסע לארץ ישראל. הרבה מיררו את חייו, הרבה מיררו את חייו. אני אגיד לכם, הוא גאון גדול, צדיק גדול, אבל כתב דברים מאוד משונים, שאליהו בא אליי ואומר לי רבי רבי, משה רבנו אומר לי, הוא כתב ספר שנראה 70 התיקונים, שהוא הרב רבי רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, שאתמול היה הלימוד שלו, רשבי, הוא כתב על בראשית 70 תיקונים, והוא אמר אני על כל ישראל, יש לי גילויים, ובא אליי אליהו, ובא... ראו את זה הרבנים, התחילו להתעצבן מזה, ועשו עליו חרמות, נידויים, או בלבולי מוח גדולים. עשו, אבל היה איש קדוש, אין ספק, היה איש קדוש. אם הוא אמר כל הסיפורים שבאמת אליהו וזה, אני לא כל כך מאמין בזה, שבא אליו משה רבנו ואמר לו רבי רבים, אולי זה הצרות שהוא גרם לעצמו, שכתב את הדברים האלה. טוב.
אבל הרב, גם אומרים שמי שלומד זוהר, אפילו שהוא לא מבין,
הרב חידה אומר את זה, כן, כותב, טוב, נו. יותר טוב, תשמע, יותר טוב ללמוד כל דבר בסברה. זה דעתו, אני יותר מקבל את הגמרא. כשיש מחלוקת בין הגמרא לפשט, אני מקבל את הגמרא. תקראו קצת זוהר, זה לא טוב. יש דברים יפים מאוד בזוהר, מאוד מאוד יפים שכל אחד יכול להבין אותם. יש פירושים נפלאים בזוהר, אבל בדברים העמוקים האלה שקוראים, כל הדקנה, שיש זקן והשערות ומתחילה החמץ, צריכים להבין מה הכוונה, זה לא כפשוטו. חד ושלום.
קודם, יש לי שאלה. יש
כאלו,
אומרת,
צריך חכה
עד בגיל 40
של
לימוד הקבלה, זה נכון?
כתוב שמלא קריסו בשסו בפוסקים ואחר כך ילמד קבלה. כן, זה כתוב ברמב״ם. נמשיך.
בגיל
40. זה גם אומרים בגיל 40 לבינה, אבל הרב חידה בעצמו היה נפטר בגיל 38. איך יכול להיות? ואמר חו למד את זה אומר כשהיה צעיר, כותב שאני שבא הארי היה צעיר, הבן 20 וכמה, 29, משהו כזה. אז איך יכול להיות? מי שיכול, יכול ללמוד. גם משה חיים לוצאטו כתב את ספרו, ספרים שהוא כתב אותם, היה מאוד צעיר, בגיל 19, 20, התחיל לכתוב. טוב, נמשיך הלאה.
כבוד הרב, מה המקור שלא חייבים להבין את הזוהר?
אמרתי לכם, הרב חידה כותב את זה, אם אינני טועה, כותב את זה באחד המקומות של זהו, במורה באצבע או בציפור הנשמה, יש לי את זה, אני יכול למצוא לכם את זה. תמצא, יש לכם מורה באצבע? יש לכם, בטח שיש, ספרי החידה, מורה באצבע, ציפור הנשמה, שם, אני חושב שם הוא כותב את זה. יש לו ספרים קטנטנים כאלה.
מה? מה בן אדם מקבל אם הוא לא מבין? אם הוא לא מבין, איך זה יכול לזכן?
הוא אומר לך, שלו. עצם הנשמה שלו מבינה מה שהוא קורה. ככה הם מסבירים את זה. אתה לא מבין, אבל גם דיו לך הזה, מזלך הזה. אתה לא מבין, אבל הזוהר כתוב דברים עמוקים, והנשמה מבינה. טוב, לא ניכנס את זה, זה ויכוחים. אני מקבל את הגמרא. כל דבר, גם קבלה צריכים להבין. הנה, יש לכם היום את ביאור הגר"א, שהוא כתב גם כן בקבלה, כמו הרמח"ל. הוא גם כן, תדעו לכם שהספרים שלו, כלך פתחי חוכמה, מאיפה התפיסו אותם? מהספרייה של הגר"א. זה היה אצלו מונח בכתב יד. ומשם התפיסו את הספר. זאת אומרת, הוא מאוד העריך אותו, מאוד קרב אותו, מאוד העריך אותו. הוא אמר שהוא הבין באמת את הקבלה, כך הוא אמר. ככה מעידים, אני יכול לקרוא לכם את המכתב. אברהם. לא. טוב, אני יכול לקרוא לכם את המכתב בעצמו, שהוא כותב שם... שהוא אומר, אמר לי דודי הכוונה רב חיים מוולוג'ין, את הסיפור הזה שאמרתי לכם, שהיה לו ספק אם מרח הוא הבין, אני נזדעזעתי מזה, היה לו ספק. אומר, אחר כך אמר הגר"א, אבל ראיתי שהוא כן הבין. אומר,
לא, אבל אני... זה שהיה לו ספק
של מרח הוא... אם המרח הוא הבין את רבו, אם הוא הבין את העומק של הדברים שלו.
כן, מי כותב את זה?
כותב את זה אחד שהוא בן אחיו, אמר לי דודי, הוא אומר על רב חיים מוולוג'ין, אני יכול לקרוא לכם את המכתב הזה, ואמר לי דודי, אמר לי דודי שהוא דיבר עם הגרא, והגרא אמר לו כן, הוא הבין אותו, הוא ראה שהוא כן הבין אותו, אז שאל אותו רב חיים מוולוג'ין במאמר הפסיעות, אמר כן, כן, במאמר הפסיעות. על הגרא היה ספק, כל כך הוא העריך את הרב חיים, רב חיים משה חיים לוצאטו, שהוא היה לו ספק על רב חיים ויטל. הוא אומר, בסוף ראיתי שהוא כן הבין אותו, לא חס ושלום שהוא לא הבין אותו. טוב, נמשיך הלאה. תדעו לכם, כל הדברים שבקבלה, היה אנשים שלא הבינו את הקבלה, יצא הרבה צרות צרורות מזה. אחד מהצרות הצרורות שיצא זה שבתאי הארור הזה, ימח שמו ויובד זכרו, שבתאי צבי והקבוצה שלו. הם לא ידעו הרבה קבלה הם. קבלה, לפי הקבלה, שהוא הלך ונהיה מוסלמי, אמרו לו, מה אתה עושה? כן, לפי הקבלה צריכים לרדת כדי לקחת את המעטומאה להוציא ולהראות לקדושה. איזה שטויות ובלבולי מוח. ויש כל מיני מאמרים על יעל שהיא הלכה ועשתה מעשים רעים, למה? כדי להעלות ולתקן. וכל מיני דברים הבלים שאסור להעלות אותם על הדעת. מצאו כל מיני מקורות בזוהר וכל מיני, והתחילו לעשות כל מיני שטויות. זה לא נורא, ורעה הזאת לא חשוב, וזה זה, אתה יורד ואתה מעולה, וכשאתה יורד אתה לוקח נשמות, ומצאו כל מיני ממרות שלא הבינו אותם בלי ספק. טוב, נמשיך אנחנו הלאה. אין לנו אלא, תדעו לכם, גמרא, רמב״ם, שולחן ערוך, והמפרשים המפורסמים, כמו באור הגר"א, מגן אברהם, רבי יוסף חיים, כל הגדולים שלנו, וברוך השם שהשם נתן לנו בדור האחרון רבי עובדיה יוסף, שהכרתי אותו, הייתי תלמידו. גם כן, אלה הם ההלכה, הם לא לשמוע לאחרים. כן, שנהיה בלבול גדול. נמשיך. אמר הפפה, הגר"א דבתמיא שתיקותא, תמיא זה מקום של עצמות, הכוונה שהולכים לעשות לוויות או משהו, יושב אצל האבל, הכי טוב לא לדבר. אם אדם אין לו מה לדבר, דברים עמוקים, לא לדבר.
למה לא נחמה?
הולכים לבית של... תגיד לו דבר... כן, תגיד לו, מהשמיים ינחמו אתכם, אבל לא לבלבל את המוח ולהגיד דברים שטויות. כמו שיש כל מיני באים, מדברים שטויות והבלים ושמה וזורקים, אומר שתשב שם בשקט, וכשאתה יושב בשקט, ממילא, כשאתה יושב בשקט, אתה מכבד מאוד טוב שאתה הולך לבית האבל. גם הרמב״ם כותב, אין האדם מביא את זה, שלא יכולים לפתוח את הפה, שיפתח האבל את פיו, שיושב שם בשקט. אמר מוזותה, אגד את הענית, צדק השכר הגדול שיש בית הענית, ראשי, שנותנים צדקה לעיר ופרסת העניים שהתענו היום, כן. זאת אומרת שאתה תומך באנשים, זה המצווה הגדולה ביותר. לכן היה מנהג לעשות כפרות. אנשים לא הבינו את זה, חשבו זה תרנגול. זה טוב, עיקר המטרה היה לתת צדקה לעניים. לכן גם בפרס היו תמיד שוחטים ביום תשעה באב בחצות. למה? שוחטים בחצות, עד היום נשאר המנהג הזה, שהולכים ביום תשעה, וברוך השם, בקהילה שלמדתם הרבה דברים, למדתם על השחיטה, למדתם על בדיקה, זה זכינו. אבל המטרה העיקרית הייתה לתת צדקה לאנשים שאין להם. אגרד את
העניים. בימינו, האם זה שייך? היום אין אנשים עניים שאין להם.
לא, בסדר, אבל יש לתת צדקה בכסף, למה לא? לתת צדקה בכסף, יש עניים, יש עניים. היה מספר לי הרב דניאל גם, כשמו כן הוא. היה מספר רבינו דניאל, אומר שיש בירושלים יהודים תלמידי חכמים שבשבת שאוכלים טונה זה בשבילהם זכות. כך הוא אומר, הוא לא משקר לי. הוא אומר שיש ביהודים, יש יהודים עניים, יש אנשים עניים. תלמידי תורה לומדים תורה כל היום. למה לא? עד רבה. תשלח להם כסף, לא צריך ל... בוודאי תבזה אותם אם תשלח להם תרנגול, תרנגול שחוט מלא דם. אתה תבייש אותם. אבל אם תשלח להם $100, יהיה להם כבוד. כן, אמר רב ששת, אגד אספד, עד על יו, שאתה יושב להרים קול. זאת אומרת, זה האספד והגמת נפש, יבכו השומעים. זהו, שאתה הולך ללוויה, דבר גדול הוא שתעשה את העם. יש בגמרא מסכת שבת. אמר לרב שמואל, אמר לו רב לרב שמואל בר שילת, אחים עליי, דעתם קיימנה. הוא אומר שאתה עושה את האספט, תעשה את האנשים שיהיו חכמים, זאת אומרת שיבכו מה שהוא אומר, דלוי. למה דהתם קיימנה, אני עוד נמצא. הגמרא אומרת שעד שקוברים את המת הוא שומע מה שמדברים עליו, הנשמה מסתובבת שם ושומעת, ולכן הוא אמר תעשה את ההלוויה, תדלה שיהיו, זה משהו כאן בגמרא בדיוק אומרת, שהדבר החשוב שהולכים להספד, שלהרים קול, לפקוט, להצטער על אדם כשר כמובן.
כל הרב, גם כתוב שמי שמזיל דמעות על...
כל המוריד דמעות על אדם כשר, זה בחוץ סופם ומניחם בבית כנוזה. מה זה סופרם ומניחם? לפעמים אדם בוכה בגלל שיש לו הרבה בעיות, הוא נזכר גם בזה. הוא אומר, לא, קדוש סופר אותם, אלה שבאמת על הצדיק אתה בכיתה. קדוש סופר את הדמעות.
יש גם מקור שמוכלים לה על כל אמנותיו? יש דבר כזה?
כל המתאבל על, על אדם צדיק, אני זוכר, אולי גם...
ביום
כיפור
למשל, על
נדב
אביהו...
כן, זה מובא, זה מובא בזוהר, כן, כן, מובא בזוהר. פרשת אחרי מות, אני זוכר שבזוהר זה מובא, שבשעה שקוראים פרשת אחרי מות, צריכים לזכור שצדיקים כאלה מתו בגיל צעיר. כן, מחלים
לא לבוא. כשהיו עושים את השפיטה בתשעה ואב באיראן, היו מחלקים לעניים את הבשר?
בוודאי, זה המטרה, אני אומר, כן, מסתמה, הם מחלקים את זה, מסתמה, כן. ככה אני זוכר, שהקהילות היו מחלקים, נותנים לעניים, כן. אמר רב אשה, אגרא דבהילולה, מילה שאתה הולך לחתן, זה השכר שלך הגדול, שתשמח אותו בדברים. אני אגיד לו דברים שישמחו אותו, תדבר טוב על החתן, על הקלה, תגיד להם אין והגפן באין והגפן, ותסביר את זה, תיתן להם מילים יפות, ולשמח אותם, ולשיר איתם. הגמרא אומרת שאם אדם הולך לסעודת חתן ולא משמח, זה לא טוב. צריך לשמח אותו. אתה באת לחתונה, צריך לשמח אותו. כן.
קודם כל, כשאומרים, קלה נעה וחסודה. נגיד שהקלה היא לא שומרת שבת, היא לא דתייה, או יש מידות לא טובות.
לא, לא.
מה הפשט? עד מתי באים ומהללים את הקלה?
תראה, עכשיו היא מתחתנת, מוכלים לה את כל עוונותיה. עכשיו הזדמנות להחזיר אותה בתשובה. למה תעשה שהרבנים יראו כאנשים רעים? עד רבה. אנחנו באים לחתונה של החילונית הזאת, מהיום מורחלים לו על כל עוונותיו בעזרת השם. ומעכשיו מתחילים, צריכים להגיד לה את זה, מעכשיו מתחילים דף חדש, מה שהיה נשכח כל הסבא, כל הרשע והטוב, בעזרת השם תשמרו שבת ותשמרו. אני אגיד לך סיפור, הרבה פעמים, שאני הייתי מדבר עם החתנים ועם הקלות, לא היו דתיות, אבל הם סיפרו לי שהם היו שומרים על מקווה. שמרו על מקווה, גם טוב, גם טוב שאלה עם ילדים קשרים. חס ושלום, זה בר נידה, ילדים שהם בר נידה, זה פגם, זה חס ושלום. לא, לא חס ושלום, פגם שאסור להם להתחתן עם כהנים, זה לא, אבל גם שהם קצת על זה פנים יוצא, לכן אפשר לתקן את זה בלימוד התורה. טוב, תמשיך הלאה. אז אתגד בילו, הם עלי, אמר אבונה, כל המתפלל אחורי בית הכנסת נקרא רשע, שנאמר, סביב רשעים התהלכו. כן, אם האדם מתפלל אחרי בית הכנסת, יש כמה שיטות בזה. אומר, כל פתחי הכנסת היו במזרח. זאת אומרת, הם היו פונים לצד מזרח. ואחי תניא בתוספתא, דמגילה. מעין מקדש, משכן פניהם למערב, ואחוריהם למזרח. והמתפלל אחרי בית הכנסת, אינו מחזיק פניו לבית הכנסת, הבנת? נראה ככופר במי שהציבור מתפללים לפניו. אז ככה ראשי מסביר את זה בצורה כזאת, שכולם היו מתפללים לכיוון מערב. אנחנו עד היום, מערב, כותל המערבי, כותל המערבי, לעולם לא זזה השכינה מכותל המערבי. אז הם היו מתפללים, בבבל זה נקרא מערב, נכון? מתפללים לירושלים. פניהם למערב, ואחוריהם למזרח, והמתפלל אחורי בית הכנסת, ואינו מחזיר פניו לבית הכנסת, אני רואה ככופר במי שהציבור מתפללים לפניו, הולך בצורה הפוכה, זה שיטת ראשי. התוספות יש להם פירוש אחר בזה. התוספות אומרים, תראו את התוספות ששואלים את השאלה, למה באמת כל כך הקפידו על זה, והסבירו את התוספות, זה כנראה התוספות לכמן זה, שאם האדם מתפלל אחורי בית הכנסת, מתפלל בכיוון הפוך. אם האדם מתפלל באותו כיוון, זה לא בעיה. אני מבין. ומדברי ראשי לא משמע כך. על כל פנים, לפי ההלכה, צריך להיכנס לבית הכנסת. זה כל, ולפי שיטת ראשי, לפי שיטת התוספות, איך שלא יהיה, כשאתה מתפלל בבית הכנסת, לא תתפלל אחורי, אלא תכנס תמיד ותתפלל איתם ביחד לאותו כיוון.
אדם
רשאי
להתפלל
בעזרת
נשים בבית הכנסת?
כן, למה לא? מה יש בזה? עזרת נשים זה גם בית המקדש שלהם, עזרת נשים זה הר הבית שם. הר הבית, חלק מזה, זה היה נותנים לעזרת נשים. לפי הדין של התורה, לפי דין התורה, מותר להיכנס שם אדם שטבל, ואפילו תממה. אבל אחר כך חכמים החמירו בזה, ועשו את עזרת נשים מיוחד. אבל אם אתה יודע בדיוק את עזרת נשים ואת הכל, אז מדין דאורייתא, אדם שהוא טבל יכול להיכנס שם. אבל היום הבעיה, השאלה, מה הקדושה באמת שאנחנו אומרים? האם גם על עזרת נשים הקדושה או לא? כיוון שזה מחלוקת אחרי הכל. בין הרבד להרמב"ם אם נשארה הקדושה. אז אולי נלך רק לפי דאורייתא להחמיר, מדי רבנן להקל. כיוון שזה רק מדי רבנן, ספקה דה רבנן, להקל. יש מחלוקת בין התנאים, האמוראים בהלכה, בין הרמב"ם, הרבד, איך אנחנו מתייחסים לבית המקדש. אז התמידו כלל, הר הבית היה מותר להיכנס. אפילו שם משה רבנו לקח את המת. מותר להכניס מת לשם, שנאמר, והעיקר משה תתמות יוסף עמו. אין בזה בעיה. אז משה רבנו לקח איתו את העצמות של יוסף לתוך הר הבית. זה מחנה לוויה. יש חם עזרת נשים. עזרת נשים גם כן היה מותר, אבל חכמים גזרו על זה ואמרו, אל תכניס שם תממת. לא, משה רבנו, עד כאן המקום שלך, קבעו לו מקום.
האישה מודעת ללכת
בהר הבית? היום אסור ללכת, הרב עובדיה יצא בפסק דין שלא. אבל הרבה הרבנים אומרים, אם אתה טובל והולך עד שטח מסוים, זה מותר. אין ספק שזה הלכה. אם אתה יודע את הגבולות. כאלה שאומרים שלא יודעים את הגבולות. כאלה אומרים, אנחנו כן יודעים את הגבולות. איך תדע? יש לנו סימנים לפי הר הבית, כתוב מהר הבית כמה עמות.
אבל אני הולך כל פעם חודש, אני הלכתי
נכנסתי
בהר הבית.
אל תעלה, אל תלך כמו הרב עובדיה יוסף, תוציא נעליים רק בהתחלה את העמות, אל תיכנס בפנים. טוב, נמשיך.
לשאול אם אדם מגיע לבית כנסת ומתפלל מאחורי החיצה שוב בעזרת נשים.
יש בזה, בעזרת אותו כיוון מתפללים כולם, מה הבעיה? זה גם בית הכנסת, עזרת נשים, זה גם בית הכנסת, מה הבעיה? מה הבעיה?
אבל יש הלכה אומרים שאי אפשר לקחת את עזרת הגברים לעשות את זה עזרת הנשים, בגלל שזו קדושה יותר גדולה, ולפי זה אולי יוצא שעדיף להתפלל במקום של הגברים.
טוב, אם אתה יכול להיכנס, להיכנס, אין שום בעיה. אני קורא לכם את ההלכה. ראוי למספי שיגביע מעט קולו, באספי, בקול בוכים, שולחן אנחנו יורי דעה. כן, אז הוא אומר, צריך אדם להתפלל מחוץ לבית הכנסת, טוב שיעמוד בצד הפתח, ופניו לבית הכנסת, לאותו צד שהציבור מתפללים, הבנתם? ושאתה לא תעמוד איפה שהם אחריהם, שהגב שלך אליהם, אלא הפנים שלך אליהם. ואם עומד בצד הכותל אחר, חלוקי הדעות, יש שאומרים שמותר שיפנה כלפי בית הכנסת, זאת אומרת שאתה, תפנה הפוך מהציבור. הציבור מתפלל משנת, אם אתה עומד אחרי בית הכנסת, אתה תפלל לכיוון הזה. אף שאינו פונה לאותו כיוון שאלה פונים, כשם מתפללים, לכל הדעות, אם מפנה אחורה בית הכנסת, מכיוון אחר שזה של הקהל שם, נקרא רשע. ולמה, תראה, אורח חיים סימן צדיק, סעיף זין, נראה מה פסק מרן. שתי שיטות בזה, אמרתי לכם. אם אחורי בית הכנסת, רשי משמע מדבריו, שלא תעמוד איפה שהם מתפללים והגב שלך אליהם. אבל התוספות אומרים לא, זה דווקא באותו כיוון. אחורי בית הכנסת, אומרים אם זה הפוך, שהוא משנה בכיוון אחר. תקרא את השולחן ערוך, תקראו. סימן צדיק, סעיף זין.
ולא אחורי בית הכנסת, אם אינו מחזיר פניו לבית הכנסת. ואחורי בית הכנסת הוא הצד שהפתח פתוח בו, הוא הפך הצד שפונים אליו הקהל שמתפללים. ויש מפרשים בהפך.
זה התוספות, כן.
ראוי לחוץ לדברי שניהם, וגם כשמתפלל בשאר צדדים חוץ לבית הכנסת, יש להחמיר שיחזיר פניו לבית הכנסת. וכל זה כשניכר שמחזיר אחורה לבית הכנסת. אבל אם הוא מתפלל בבית הסמוך לבית הכנסת, ופניו כנגד ארץ ישראל כראוי, ואחוריו לכותל ביתו, שהוא כותל בית הכנסת, מותר שאינו ניכר שמחזיר פניו לבית הכנסת.
זאת אומרת, יש בני שיטות שונות, מה הפירוש אחורה בית הכנסת, רש"י לתוספות. אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, תמיד טוב להיכנס לבית הכנסת, גם אנו. לפעמים יש צפיפות גדולה, תתפלל לכל אבל לכיוון שהם מתפללים כולם, תעמוד בצד. לפעמים יש בתי כנסיות שמשל שטיבל, אתה מגיע לשטיבלך, מלא 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 אנשים שם בפנים. אתה עומד בחוץ, תתפלל לכל הפחות באותו כיוון, לאותו צד, שהם מתפללים ותעמוד באותו כיוון שלהם. בעזרת השם בשעה 12, יש לנו בעזרת השם שיעור של, של ההלכה. ממשיכים את ההלכה של חלב ויין ואיסורי הנאה לפתוח חנויות. אם מותר, מה מותר, מה אסור, אדם רוצה לפתוח בתי מלון, יש בזה הרבה הרבה הלכות. אז בעזרת השם בשעה, יש לנו עכשיו, השעה היא, לא, יש עוד זמן אני חושב, לא? יש לנו זמן ללמוד. כן, נמשיך עוד קטע, נמשיך עוד קטע, סליחה. חשבתי שהגיע הזמן.
מצאתי את התוספות, זה בערבים מצאתי אותם.
כן.
בערבים דף יתחן עמוד בית, כותב ולא אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. התוספתא דמגילה תניא, אם פותחין בתי כנסת אלא מזרח שכן מצינו במשכן, שנאמר, מפונים את המשכן קדמה, מזרח ונראית, זה כסבר הייתנה דשכינה במערב, היו משתחווים למערב, או הייתה ארץ ישראל ובית המקדש במערב.
רגע, בואו אני אסביר לכם, יש כמה שיטות בגמרא, שהגמרא בבטרה אומרת, לכל צד תעמיד אותי, רק לא למזרח, שלא יגידו עליי. משמע שאין להם את הכלל הזה לכיוון ירושלים, התוספות כבר עמדו שם. זה מה שהוא אומר, מערב, זאת אומרת, לא משנה איפה אתה נמצא, שכינה במערב. אבל אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים לכיוון ירושלים. אבל היו אמוראים שהבינו שבכל מקום אתה יכול להתפלל חוץ ממזרח. למה? בגלל שזה נראה כאילו אתה חל ושלום, הפיקורסים היו מתכן לשמש, כל השטויות שלהם, לשמש או לירח. לכן הוא אומר את הדבר הזה, הבנת עכשיו את התוספות? התוספות אומרים, זה, הם הבינו שבנו את בית הכנסת תמיד כלפי מערב, לא משנה איפה אתה נמצא, כן. אבל אנחנו לא פוסקים כך, אנחנו פוסקים לכיוון ירושלים. הוא אומר שזה הגמרא שייכת לשיטה הזאת של מערב. תמשיך הלאה, תמשיך.
ואז הוא אומר,
ומיהו
אין נראה שמשתחווים מפרק כמה דברכות, אמרינה נהוג עברת דאבא מצלי אחורי בית כנישתה, אמר לי אליהו, כדובר קיימת.
כדובר, זאת אומרת, עשה כמו שני אלהות, כן, שאלת בכיוון אחר, כן.
דרוש כשתי רשויות, וכאמר, לא שנו אלא דלא קם מהדר הפה לבית כנישתה, אבל מהדר הפה לבית כנישתה להתלן בה. ואם היה עומד לצד האחרון, לצד הארון, כל שכן, דאי מהדר אפילו לבית כנישתה, זה מחזה כשני רשויות. שהציבור משתחווים למזרח והוא משתחווה למערב. ועוד אמר חתם בפרק הרואה, אסור לו לאדם לעבור אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, ולא אמרן אלא דליקה פיתחה אחרינה. אבל איקה
פיתחה אחרינה.
אם כן, משמע לפי שהעובר לפני הפתח ואינו נכנס ונרעד אחרי בית הכנסת, היינו לצד פתח בית הכנסת, וקורא אחרי, לפי שהוא אחרי העם.
אז יש מחלוקת, תראו, שימו לב, המחלוקת היא כזאת, נגיד פה הפתח, מפה נכנסים, הכוונה פה אתה עומד ומתפלל אליהם, או מתפלל ככה, זו שיטה אחת, השיטה השנייה לא כאן, אחורי בית הכנסת פה, שאתה עומד, כולם מתפלל משם, ואתה מתפלל לכיוון אחר, זה נקרא אחורי בית הכנסת, שנקרא רשע, אבל איך שלא יהיה היום בימינו, שלא לא חושדים בו, כשאנחנו כולנו מתפללים, ויש מלא אנשים בתוך הבניין של בית הכנסת, ואין לו מניין אחר, אם יש לו מניין, ילך למניין אחר. בשטיבל יש מניינים הרבה, אין סוף. אבל אם אתה נמצא בית הכנסת שמתפללים פעם אחת ביום, וכולם מתפללים, אל תתפלל בכיוון הפוך, תתפלל איתם באותו, תשתדל להיות איתם, ובאותו כיוון להתפלל.
יש לפעמים בשדה תעופה, בוא נגיד, שאם יתפללו לכיוון ירושלים, יהיה שאנשים יעברו לפניהם, וגם יהיה, אולי יכול להיות שיש פריצות, אלא האם אפשר להתפלל
כל כיוון הגמרא אומרת, בכלל בוא אני אגיד לך מתוך ניסיון, אני כמה פעם נסעתי והתפללתי, יותר טוב להתפלל שאתה יושב. אי אפשר לעמוד, נע ונעת כל היום, המטוס זז וכולם זזים וגם עומדים ליד השירותים, אני לא אוהב את זה. עדיף שאדם במטוס ישמע את הקדושה וישב יתפלל לבד איך שהוא יושב, נכון שלכתחילה לא, אבל אם יש לו כוונה שהוא יושב, עדיף. שהוא יושב במקום, ייקח את הסידור מילה במילה, ולא להיות שלה, בלה, בלה, גלה, כל הזמן בלבולים. וגם החילונים נהיה חילול השם הרבה פעמים. מה הם מפריעים לנו? הולכים, לא אפשר לכנות בשירותים, באים דוחפים, כמה פעם ראיתי, עזבו אותם, עזבו את החילונים. שהשם יחזיר אותם בתשובה. אל תתעסקו איתם. לכן אני חושב שאם יש לך אפשרות להתפלל במקום שלא מפריע, זה טוב, בצד. אבל אם זה ליד השירותים, יש ריח רעה ומפריע לאנשים, יותר טוב להתפלל בישיבה. אל תתפלו שם להתפלל. תשמעו אולי את הקדושה, הקדיש וזה הכל. ללכת שם להתפלל ולעמוד, ואתה נע ונעד, אין שום טעם.
לא, אני לא שואל בדיוק אם מישהו מתפלל במטוס, אלא בוא נגיד בשדה תעופה. אם מישהו נמצא בשדה תעופה ועושים עניין בשדה תעופה, אם יתפללו לכיוון ירושלים, יכול להיות שיש אנשים שעברו לפניהם. כן. האם יותר טוב להתפלל לכיוון הקיר?
כן, הגמרא אומרת, תגיד את לשון הגמרא, לכל כיוון תתפלל, לבר מכיוון מזרח, דעה מורדה, בא כזה, הגמרא בבא בתרא, תפתח את זה, את הגמרא. לכל חברה, בר בר מדקם מורו בא מנאה, לשון הגמרא. דווקא פדלת אני חושב. הוא אמר לו, תעמיד אותי לכל כיוון, רק לא למזרח. רואים מחלוקת בגמרא, באמת שכינה במערב, היו כאלה כמו שאתה עכשיו קראת ותוספת. היו כאלה שאמרו לא לירושלים, תתפלל לכיוון מערב תמיד.
דף קפה עמוד א'.
קפה?
עמוד א'.
עמוד א', תקראו את הגמרא.
ואף רב ששת צבא שכינה בכל מקום, דמלא רב ששת לשמעה.
אתה שומע, רב ששת
אמרו. וכל רוחתה עוקמן לבר ממזרח. ולא משום דלת בשכינה, אלא משום דמרו במינה.
כן.
ורבי אבא אומר שכינה במערב.
שכינה
במערב.
ותראה את התוספות שם, אומרים שזה לא הולך לפי השיטה של כיוון ירושלים. זאת אומרת, זה לא כל כך ברור שצריכים להתפלל, אבל ההלכה נפסקה ברמב"ם לכיוון ירושלים. זה ההלכה. אז תמיד שהמטוס בא מארצות הברית, התפללו לכיוון שהמטוס נוסע. זה כיוון מזרח, נוסע לארץ לירושלים. כן, נמשיך עוד קטע קטן בגמרא.
אז כבוד הרב, כשחוזרים מהארץ ובאים לכאן, זה כנגד הכיוון של
ירושלים. אז תתפלל לכיוון הזנב. תתפלל לכיוון הזנב. כיוון הזנב של המטוס, לא לכיוון...
אז אנחנו מקפידים על פי ההלכה לא להתפלל...
אנחנו מתפללים על פי ההלכה, אם אתה לא יודע את המקומות, אני אומר, תכוון בלב. אבל אם אתה יודע את המקומות, לכיוון ירושלים, לא כמו הגמרא הזאת, בדף קפה, במדרים בבא בתרא. לא. פוסקים, רואים אפילו שאמוראים הבינו את זה, וגם התוספת שאתה קראת, התוספת שעכשיו קראת, שמתפללים מכיוון מערב, שכינה ומערב. טוב, בעזרת השם נראה אתכם בשעה 12, להתראות, כל טוב.